שמי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נארח אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מכירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. והיום איתנו אסף מור, סמנכ"ל שיווק ומכירות של קבוצת זאפה. בתפקידיו הקודמים היה סמנכ"ל שיווק בערוצי הטלוויזיה מובילים, בערוץ הילדים, בדיסני ספורט, בחברה המרכזית למשקאות קלים. הוא היה זכה פעמיים כאיש השיווק מטעם איגוד השיווק. היי אסף.
אהלן.
בוקר טוב, צהריים טובים. אז על פניו רואים שהשיווק ממש זורם בעורקך, ואיתך נדבר גם על הקבוצה עצמה, כי לדעתי רובנו מכירים פן מאוד מאוד צר שלה. נדבר על עולם התרבות, נדבר על עולם המוזיקה, נדבר על חדשנות ויצירתיות, אז יאללה, מתחילים.
איזה כיף.
אז שוב אסף, היי וכיף שאתה איתנו.
תודה שהזמנת.
בכיף, ואני רוצה, לטובת המאזינים הצעירים שלנו, לספר שעם פרוץ הדיגיטל וההורדות הפיראטיות של שירים, מתי שאנחנו רוצים ואיפה שאנחנו רוצים, היה ממש חשש אצל האומנים מאיבוד מוחלט של הפרנסה במובן שלא יקנו יותר תקליטים, ואני ממש זוכר, אסף, קמפיין של האומנים עם ניירות סלוטייפ על הטייפ שמבקשים מלקוחות לא להוריד שירים. ולתוך הוואקום הזה נכנסה זאפה שהציעה חוויה אחרת מהחוויה הביתית של ההורדה, ואין כאן מישהו שיחלוק שלשמוע את שלום או עברי לידר, עידן רייכל, ריטה ועוד רבים האומנים בלייב, זו חוויה אחרת לגמרי, ובעצם יצרה עולם שלם וחדש שגם מספק תעסוקה לאומנים וגם חוויה מרגשת ללקוחות. את זה אני אומר בפתיח לכל אלה שחוששים מטכנולוגיה חדשה ונלחמים בה, במקום להבין שהטכנולוגיה כאן בשביל להישאר, והאתגר האמיתי הוא למצוא ערכים חדשים. אז אסף, לטובת אלה שלא מכירים את כל הפעילות, תן לנו איזושהי תעודת קצרות קצרה על הקבוצה, ומכיוון שהפודקאסט הוא גם באוריינטציה לימודית, אז תן את זה במונחים של מה המוצרים המרכזיים שלכם, וכעלי מטרה מרכזיים.
אוקיי, אז קבוצת זאפה כולם מכירים, מועדונים, וניויים פתוחים, זאפה אמפישוני, זאפה לייף פארק, ובדרך כלל פוגשים אותנו כשנכנסים לאתר זאפה, רוכשים כרטיסים ומגיעים להופעות. אבל יש מערך אדיר מאחורי כל המנוע, מאחורי כל הדבר הזה.
כמה לוקיישנים?
אנחנו מדברים על סדר גודל של מדי ערב בממוצע, בין 8-10 לוקיישנים עובדים במקביל. תחשוב מה זה אומר. מה זה אומר שכל לוקיישן צריך את כל התשומות, הניהוליות, הפרסומיות, השיווקיות, כדי שהדבר הזה יעבוד ויפעל, ויספק את אותה הנאה צרופה ללקוחות שמגיעים.
זה גם לוגיסטיקה מטורפת מאחורי הקלעים.
למעשה אנחנו מקום שמספק גם חוויה קולינרית, גם את ההופעה עצמה. אנחנו צריכים לתת את כל הפסיליטיז לאומנים, ללקוחות שמגיעים. תשמע, לבוא להופעה זה, זו הערכות, אתה מתכנן לראש.
אנחנו רואים תמיד את, אנחנו רואים רק, רואים את הפרונט, את הקצה, אבל מאחורי הקלעים זה באמת המון המון עבודה כדי לייצר את אותה חוויה שבסוף אנחנו רואים אותה.
זו עבודה מאוד מאוד מאומצת ומתוכננת, כי צריך לתכנן מספיק זמן מראש, ולדבר עם האומן, ולהחליט שעושים את המופע, ואיפה עושים את ההופעה, ויש את כל תהליך ההפקה, ולהכשיר את המקום. וזה ממש הקצה המזלג, אבל זו אופרציה מאוד מאוד מורכבת שחייבת לנגן בהרמוניה מוחלטת על מנת שהדבר הזה יעבוד, כי בסופו של דבר אתה רוצה לא להחזב את אותו לקוח שרכש כרטיס ותכנן וקנה, והזמין את הבייביסיטר וכבר מחכה ומייחל הערב הזה לצאת ולראות הופעה, ומצד שני יש גם את האומן שרוצה להגיע למקום שכל הפסיליטיז וכל האמצעים נמצאים שם ומוכנים, והחוויה המושלמת הזו חייבת לנגן כמו שצריך, וזו עבודה מאומצת ומתוזמנת, ואנחנו עושים את זה ביד רמה, בפריסה ארצית מהצפון עד הדרום, ומעט לעת אנחנו גם לוקחים כל מיני לוקיישנים מיוחדים, ועושים שם כל מיני פסטיבלים, בדיוק השבוע סיימנו פסטיבל מאוד יפה באשקלון, פסטיבל בריזה, באמפי המחודש, לאחר 8 שנים השקנו מחדש את פסטיבל בריזה, ומצד שני היום פתחנו הופעה של עומר אדם במתחם צנובר ברמת הגולן. זאת אומרת, אנחנו באמת מנסים לייצר איזושהי חוויה בפריסה רחבה, לייצר מגוון של ז'אנרים.
דיברנו על זה בהתחלה, זה אסף מחייב ממש יצירתיות כל הזמן. כאילו, כל הזמן אתה צריך לחשוב על קונספטים חדשים, על דברים חדשים. איך, מאיפה זה מגיע?
החוכמה היא באמת כל הזמן להמציא את עצמך, והאמת היא שכשאתה מתעסק עם אומנים, עם אנשים שהם יוצרים, אז החוכמה היא לא להביא את אותה הופעה כל הזמן שאתה יכול בכל עת לרכוש כרטיס. החוכמה היא בכל מיני מקומות ובכל מיני פסטיבלים שאנחנו יוזמים להביא איזושהי חוויה מיוחדת. וזה דורש מחשבה ויצירתיות ובעיקר האף. זאת אומרת, אם אתה אוהב את הדבר הזה והוא... מה שאני תמיד אומר לאנשים, תראו, מוזיקה זה לעשות טוב לאנשים. אתם צריכים להרגיש מבורכים מהעניין הזה, וזה באמת יוצר לך איזשהו מנוע ורצון כל הזמן להמציא מחדש, מה עוד לא עשינו, איזה שילובים מעניינים יכולים להיות.
אני רוצה לקחת אותך חצי צעד קדימה, נראה לי שיש לך כבר ככה קילומטרה של היכרות עם הקהל הישראלי. באמת מעניין אותי אישית לשמוע ממך כמה הקהל הישראלי פתוח לעומת קהלים אחרים, בינלאומיים, למוזיקה שהוא לא מכיר, שהיא לא במיינסטרים, למשל מוזיקת עולם, ג'אז, היפ-הופ, כמה אתה מרגיש הקהל הישראלי הוא שמרני מול פתוח בקיצור?
אני חושב שאתה יכול לראות בשנים האחרונות, בפסטיבלים שמתקיימים בארץ, הרבה מאוד ג'אנרים שיש את המיינסטרים, אבל אתה רואה פסטיבל אינדי, באינדי נגב, אתה רואה כל מיני...
יש קהלים מגיעים?
ואנשים ומשפחות מגיעות בהמוניהן, וזה יפה. כי היום הכל פתוח, נגיש וזמין בכל האמצעים.
זאת אומרת, אתה אומר שיש איזושהי הזדמנות של משהו חדש, אתה לא חושש להביא אותו, אתה אומר, הקהל הישראלי, יהיה מי שירכוש את המוצר.
יש את הקהל שהוא dedicated לאותו ז'אנר מסוים, כמובן, זה בעוצמות משתנות, תלוי על מה אנחנו מדברים. יש את משהו שיותר מיינסטרים, יש משהו שיותר ורטיקלי וצר, אבל כן, אנשים צמאים למוזיקה וצמאים לז'אנרים חדשים ולראות דברים חדשים. אתה מרגיש את זה מהשטח.
אז בוא נמשיך קצת ככה עם הקהל הישראלי. תן לי קצת מאפיינים שלו בנושא של מגיע בזמן, מה אוהב לאכול, כאילו, מה מאפיין את הלקוח הישראלי בקיצור?
תשמע, אני יכול לתאר את זה מהזווית של אחד, הוא קודם כל אוהב להגיע לזאפה, אני לא סובייקטיבי, אבל okay. זו האמת. הוא אוהב להגיע לפני המופע, והוא אוהב...
מגיעים לפני המופע?
מגיעים לפני המופע, okay. ומגיעים כדי לתפוס מקום טוב, ואוהבים גם קצת ליהנות מאיזושהי ארוחה כלילה או לא כלילה לפני המופע ולשתות. תראה, מוזיקה זה דבר שזה המקום שבו הכל נפתח ונרגע, הסתיים היום, סיימתי לשמוע חדשות ותלאות היום ועבודה, ופה אני נרגע ונפתח, ואיך שהסאונד והתאורה ככה, אתה מרגיש את הווייב אחר, וזה באמת מקסים, וזה רגע שהוא מיוחד, וזה קורה רק כשיש מוזיקה. ואני חושב שבורחנו שאנחנו יכולים לעסוק במשהו שבאמת עושה טוב לאנשים.
וראינו את זה המון המון במשבר הקורונה, אבל תכף נסים לדבר על משבר הקורונה עוד מעט. אתם באמת קבוצה גדולה, אולי אפילו הגדולה ביותר בישראל, אז יתרונות לגודל כולנו מכירים. אבל דווקא מעניין אותי לשאול אותך אם בעובדה שאתם גדולים, אתה דווקא אולי מרגיש איזושהי מעמסה. למשל, הרבה יותר תחת עין בוחנת, הרבה יותר מבוקרת. האם אתה מרגיש דווקא איזשהו חיסרון בזה שאתם כל כך גדולים? ואיפה זה בא לידי ביטוי?
לא הייתי קורא לזה חיסרון, הייתי קורא לזה איזושהי ציפייה.
אוקיי.
שאתה כל כך גדול מקצועי ופרוס בפריסה ארצית, אז מן הסתם גם מצפים ממך שאתה תהיה הכי מקצועי שיש, והחוויה תהיה הכי מענה שיש.
אתה מרגיש הציפייה...
והציפייה כל הזמן הולכת וגדלה, כי זה זאפה. אז זה בהחלט המותג, קיים.
המותג מחייב כבר רמה מסוימת של ציפיות, שאתה כל הזמן צריך לעמוד בסטנדרט הזה, והציפיות אני מניח גם הולכות כל מיני ועולות.
לחלוטין.
כי יש הופעות בינלאומיות, ואנשים הולכים לחול, והם מביאים את הציפיות שמורים בחול, מביאים את זה לארץ.
בהתחלה אתה בונה מותג, ואתה עובד קשה כדי לבנות את המותג, ואנחנו בורחנו בזה שכבר מותג הוא כל כך נחשק, ומעמדו יציב ומוכר ועוד, שעכשיו אתה צריך רק לשמר את זה ולא לפגוע בו. וזו חלק מהעבודה, לשמר את המותג, את העוצמה שלו, וכמובן, מאחורי המותג חייב שיהיה תוכן, תוכן אטרקטיבי, תוכן שמתחדש כל הזמן, וזה חלק מהעבודה.
אסף, המבנה הוא של זכיינות, של בעלות, כל הלוקיישנים, תן למאזינים קצת הסבר, מה זה כל אחד מהלוקיישנים?
חלק מהלוקיישנים הם בשותפויות עסקיות, חלק במכרזים, בסחירויות, בזכיינות.
בעצם כשמחפשים שותף כזה, צריך לראות שהוא בסופו של דבר ברוח זאפה, הוא מתאים לדנ"א, גם מציאת השותפים, אני מאמין שזה איזשהו תהליך, זה לא כל אחד שמגיע. אתה מבין מה אני אומר, נכון?
לחלוטין. תראה, זאפה היא ברוחו ובדמותו של משפחת עינת, גולן וטל עינת.
שהיא די מאחורי הקלעים, הם לא בפון כמעט בכלל.
הם עושים את זה מתוך אהבה גדולה לעולם התרבות והמוזיקה והאומנים. הם אנשי עסקים, שיש להם הרבה מאוד עסקים, וזאפה זה איזושהי פנינה, איזה אי בים, שכל כולו זה למען התרבות, למען האומנים, מתוך אהבה לדבר.
אהבה אמיתית לדבר.
לחלוטין. זה עסק מאוד מאוד מורכב, ואם אתה לא באמת אוהב את זה ומאמין בזה, לא להיכנס.
בוא נדבר קצת על אומנים חדשים, בוא נדבר קצת על אומנים מבוגרים, כמה, אבל באמת כמה יש להם הזדמנות להופיע אצלכם, או במילים אחרות, האם זאפה זה לא באמת מגרש לשחקנים הגדולים והמוכרים?
ממש לא. אתה יכול לפתוח, אתה יודע, להציץ באתר זאפה, ואתה תראה גם את האומנים היותר ותיקים, וגם את האומנים הצעירים, ואתה גם תראה כל מיני מופעים מיוחדים שיש שילובים, אומן כזה עם אומן אחר. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, מתוך מחשבה שזאפה זה הבית של המוזיקה בישראל, וזאפה זה הבית לאומנים, אנחנו נותנים במה לכולם, ובסופו של דבר, כמה פעמים אומן מופיע, זה יותר החלטה שלו. זה יותר החלטה של ההפקה שעומדת מאחוריו. יש פה תכנון מקדים מאוד מורכב, כי אני צריך לתכנן מתי אני מופיע איפה, ושזה לא יהיה סמוך מדי. וכל אחד עושה, כל אומן עושה את השיקולים שלו. אז מבחינתנו זה לתת במה ובית פתוח לכולם, ואפשר לראות את זה גם בתמיל האומנים שמופיעים אצלנו.
אנחנו ממש מדברים כמה ימים אחרי פטירתו של צביקה פיק. יצא לך להכיר אותו, נכון? איזה מין אומן הוא היה?
האמת היא ש... זה מאוד עצוב. אני הכרתי את צביקה כשהייתי סמנכ"ל השיווק של ערוץ הספורט, אז חשבנו איך אנחנו מכניסים, מטבלים את הפרשנות בתוכניות ספורט, ואמרנו, בוא נביא את צביקה כשחקן עבר וכאומן מוזיקה, ובאמת הוא התחיל להופיע בערוץ הספורט בכל מיני תוכניות, ומשם הייתה היכרות, ולאורך זמן הפכנו להיות חברים קרובים, מיודדים מאוד. בשנתיים האחרונות, מאז שזה קרה, הייתי מבקר אותו לעתים תכופות בביתו. תשמע, ראיתי בן אדם שעבר משהו מאוד מאוד קשה, ועם מוגבלות בדיבור, מצד שני, נחוש בדעתו.
ממש רעב מתמיד לחזור ו...
חד, שנון כהרגלו, מצחיק כהרגלו. נכון, כשהוא מספר את הבדיחה או שהוא צוחק איתך, זה קצת יותר קשה לו לבטא את זה, אבל מחשבתית, קוגניטיבית, צביקה בעניינים.
אני ראיתי ממש, הוא שלח אס-אמס לנועה קירל 24 שעות לפני.
אני יכול להראות לך גם אס-אמסים והתכתבויות בינינו. אסף, תראה את זה. זה הקומוניקט. הרי תכננו סדרת מופעים שהוא חוזר להופיע בזאפה. זאפה זה, זאפה בשביל צביקה זה הבית. זאפה, מועדוני זאפה, הם היו הבית לצביקה פיק. ואנחנו ממש תכננו סדרת מופעים בזאפה. ועבדנו עליהם, וכבר תכננו איך יהיה המופע, ואיזה שירים, וזמרות ליווי, והייתה לנו מחשבה, אוקיי, אנשים יבואו, ואיך נעשה את זה שונה? אז בואו נעשה בתוך המועדון מין תערוכה. כל הפריטים, פרטי לבוש ותקליטים, ובאמת עבדנו על זה המון, והוא היה חד ובעניינים, ולצערי...
באמת יחיד בדורו.
גאון.
באמת, באמת יחיד בדורו.
באמת גאון ווירטואוז, ואין דברים כאלה. הוא גם תכנן להוציא איזשהו שיר שמספר על כל מה שהוא עבר. עצוב, עצוב מאוד.
אנחנו נחשפנו לפני כשנה או שנה וחצי לאמירה של קובי אפללו על הרדידות של המוזיקה הישראלית, וראינו המון המון שיח ברשת. אתה נמצא המון סביב המוזיקה הישראלית. איפה אתה רואה את הקצוות, ואיך אתה רואה את הדברים האלה?
תשמע, אני חושב שהמחויבות שלי, זאת אומרת, המחויבות של זאפה, היא לתת במה לכולם. יש סגנון כזה וסגנון כזה, וזה בדיוק היופי שבמוזיקה. אחד אוהב ז'אנר כזה ואחד אוהב ז'אנר אחר, והבמה שלנו והמועדונים שלנו פתוחים בפני כולם. אז אני חושב שמגוון זה דבר טוב, מגוון זה דבר בריא, ואומנות זה דבר שקשה לשפוט, רדוד, לא רדוד, אני לא נכנס לזה כי זה אומנות, וזה יצירה, וזה משהו שבא מתוך הנפש. אז אני חושב
שצריך... אומר, יש מקום לכולם.
יש מקום לכולם, בטח ובטח שזה מוזיקה וזו אומנות.
אז בטירוף הזה, שהתחלנו ככה, הזכרנו אותו, שנקרא קורונה, ענף שלכם חטף אולי את המכה המשמעותית ביותר בתנאים של ריחוק חברתי. אבל אני חייב להגיד שדווקא אתכם פחות ראיתי בהפגנות, באולפנים, לפחות כאחד שמשקיף מהצד, התחושה שלי הייתה של התבוננות שלכם פנימה, וחיפוש מנועי צמיחה חדשים. אז אני ממש רוצה שקצת תשתף אותנו איפה המשבר תופס אותך. תנסה להכניס אותנו לאותה שנייה שאתה מבין שזה לא אותו עולם, ואיך באמת מייצרים חדשנות והופכים את ממש את הלימון ללימונדה.
וואו, קורונה, זה פתאום אנחנו עכשיו בשיא העשייה, ומפסטיבל לפסטיבל, ואנחנו שוכחים ש...
אבל אתה יודע, בשביל הרקורד, בשביל הלימוד, לא הרבה אנשים חוו משבר בסוג הזה, ולכן אני באמת מנסה לשחזר... זה דרמה, זה דרמה ששנים ידברו עליה, ובמיוחד בענף כמו שלך, שהוא נמחק, כאילו.
הקורונה זו דרמה באמת משמעותית, זו רעידת אדמה בחיי חברה שעוסקת בתרבות, באומנות, במוזיקה.
היית ממש חדש בחברה, נכון?
עכשיו, זה היה, הסיפור האישי שלי הוא פשוט מדהים. אני בשמונה במרץ מגיע לזאפה, חותם על הסכם העסקה.
שמונה במרץ לפני שנתיים.
2020. וארבעה ימים לאחר מכן, 900 עובדי זאפה יוצאים לחלט. אנחנו מבינים שאנחנו בתוך קורונה, ומתוך איזושהי חוסר נעימות, אמרתי לה, לגולן, הבעלים של זאפה, שמה, גולן, אני מבין את הסיטואציה, אני אחזור שזה יעבור. באותה תקופה, באותם ימים, באותו רגע, גם חשבנו, טוב, זה בטח עניין ששבוע, שבועיים, אף אחד לא תיאר מה עומד בפנינו. ואז גולן ככה מביט בי, ובחיוך כזה הוא אומר, נו באמת, בוא נראה אותך עכשיו.
זאת אומרת, האתגר האמיתי זה עכשיו.
ואז, אתה יודע, זה מחבר אותי לדברים שהם, אני חושב שהם מאוד תבועים בי, באישיות שבי, כי אני חושב שבכל חושך יש נקודת אור, בכל משבר יש הזדמנות. לא סתם אומרים שהרגע, שנייה, הזריחה היא שנייה לפני שהשמש שוקעת. והדבר הזה הוא אמיתי. כי זו הייתה ההזדמנות שלנו מצד אחד, נכון, יש פה משבר אמיתי, אבל בוא נראה איך אנחנו מנצלים אותו, איך אנחנו עדיין פוגשים את הקהל שלנו, איך אנחנו עושים את הדברים אחרת. זה שזה משבר וזה דרמה כלכלית, אין ספק, אבל עדיין בוא נראה מה כן אפשר לעשות. ובמחשבה מאוד מאוד מהירה, מה שהיה נראה בלתי אפשרי או לא ישים בעליל מספר ימים לפני כן, אמרנו בואו נראה אם הם יזרימו. ועלה הרעיון של לעשות שידורים בדיגיטל, בהתחלה בפלטפורמה הדיגיטלית.
ומהר מאוד עברתם לטלוויזיה.
ומהר מאוד עברנו לטלוויזיה, ותשמע, הדבר הזה של בסוף יום, יש את ההופעה ממועדון זאפה.
רגע, אבל אתה מדלג לי מהר מדי. אתה בעצם מזמין אומנים להגיע לשיר במקום שהוא ריק.
שזה כשלעצמו דבר הזיה.
אז אני אעשה ככה להבין איך אומנים, איך זה פתח לסקורם, איך אומנים מגיבים, מה...
אני תמיד אומר כשהכוכבים מסתדרים זה מסתדר, ופשוט באותה תקופה לא ידעו מה קורה. היה שהיא אווירה של סולידריות, של פחד, מה מחכה לנו, אחדות. אני כאומן לא יודע מתי הפעם הבאה שאני אעבוד. הצוות שלי...
הייתה ממש חרדה.
הייתה שהיא חרדה שהיא הייתה... זה מין מכנה משותף שאפף את כולם. והדבר הזה אפשר לאנשים לעשות דברים שבדרך כלל לא היו...
זה ממש לצאת מאזור הנוחות שלהם. פשוט ככה. תחשוב, סטנדאפ לעשות. סטנדאפ לעשות... בלי קהל, זה דברים שאתה שומע אותם לפני כן, אתה אומר, לא הגיוני שמתרחשו.
הרבה פעמים אנשים אומרים, בוא נצא מהקופסה, ואני אומר, זה להמציא קופסה חדשה.
ממש ככה.
וההיענות הייתה מדהימה. ותשמע, היינו גם בתקופה של פוליטיקה ובחירות, מבחירות לבחירות וקורונה. ופתאום אנשים הבינו שאותה הופעה בסוף יום, זו המנה של האסקפיזם, של השפיות. נכון. והתגובות היו מדהימות, וגם האומנים הבינו שבעזרת המופעים האלה הם יוכלו לספק איזושהי עבודה לכל הצוות שמקיף אותם. עובדי במה, תיאורנים, סאונדמנים, אנשים שתומכים באומן.
אז רגע, אז נעשה סדר. אז יש מוצר אחד של המשך פעילות אצלכם בלי קהל, אבל גם יצאתם החוצה. לקחתם, אני לא טועה, רכבים. הגעתם למרפסות.
אז בהתחלה זה התחיל מהמופעים במועדונים. נכון. ובשלב מסוים אמרנו, רגע, אבל אנשים נמצאים בסגרים, בבתים, לא יוצאים. מה יותר יפה מזה שמישהו ישמע צלילי מוזיקה בוקעים מתחת לחלון ביתו, יפתח את החלון ופתאום רואה את מיטב אומני ישראל מופיעים.
וגם פה מצליחים למצוא אומנים שמתגייסים לדבר?
ואומנים לא רק שמצליחים, התקשרו כדי לבקש להיות חלק מ... חלק מהמופעים מהמועדונים, חלק
מה... בדברי ימי ההיסטוריה זה תקופה
ש... זה... אתה יודע, הרבה פעמים אתה אומר שאתה נמצא בתוך סיטואציה שאתה לא מעכל,
אתה
תבין רק לאחר.
רק אחרי זה, כן.
וזה מה שקרה, ופתחנו גם ערוץ בכבלים וביס, ערוץ שהוא כל כולו הופעות חיות מהזאפה, זאפה לייב, הופעות אלגה במסעיות בפריסה ארצית, באמת, ולקחנו את
המות... מה למדת? מה למדת מהתקופה הזאת? מה לקחת באופן אישי מהדבר הזה? זה באמת משבר שהוא צרוב, הוא כאילו...
זה רק חידד לי את התובנה הזו שבכל משבר יש הזדמנות, שצריך לחפש היטב היטב איפה נמצא החלון הזדמנויות.
זאת אומרת, מה שאני אומר מהצד שראיתי שלא הייתם ממש במרכאות, בהפגנות וכדומה, זה אמיתי ככה. כלומר, באמת אמרתם, אנחנו לא נהיה... לא ראיתי אתכם שם, אתם באמת כאילו נראה שהתכנסתם פנימה, אמרתם, אוקיי, מה עושים?
עשינו את שני הדברים.
אני צודק או לא?
אתה צודק לא באמת, חצי צודק, מכיוון שאנחנו גם התעמקנו באיך אנחנו ממשיכים לעשות, אבל כן היינו נוכחים בהפגנות, וכן היינו בפורומים עם חברי הכנסת, ובממשלה, ובוועדות, וברחובות. היינו חלק מהדבר הזה מעולם התרבות שהפגין, אבל מצד שני...
במקביל עשיתם גם את זה.
המשכנו לעבוד, כי אמרנו, אוקיי, הקהל שלנו לא יכול להגיע אלינו, אנחנו נגיע אליו בכל מיני דרכים. ועשינו את זה במקביל.
שומעים כל הזמן ריחושים על כניסה של פוקס לשותפות וכדומה. הארגון מחפש להתפתח באמצעות הכנסת שותפים, או שזה כרגע...
שמועות, והיו גישושים, אבל זה...
זה לא, זה לא. וואו, אסף, היה לי ממש ממש כיף להריח אותך. תודה רבה, ונתראה בפרקים הבאים.
תודה רבה שהזמנת.
כיף.
נהניתי.
כיף, ביי.